הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא החורבן, תקופת ימי בין המצרים. בספר תורת העולם מסופר שראה ירמיהו הנביא את החורבן, חורבן הבית, והוא בכה על העצים ועל האבנים. פגש אותו הפלטון הפילוסוף היווני ושאל אותו, מה אתה בוכה על העבר? לא מועיל מה שאתה בוכה. אמר לו הנביא ירמיהו, אני בוכה על העתיד, כי העתיד של עם ישראל תלוי בעבר, ואם נחרב הבית גם העתיד הוא בצרה. הפלטון שאל אותו כל מיני שאלות בפילוסופיה, ענה לו ירמיהו הנביא. התפלה הפלטון, אמר לו ירמיהו הנביא, את החוכמה שאבתי מהעצים והאבנים האלה. המדרש אומר, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. מדוע כתוב מזמור לאסף? הרי קינה לאסף צריך להיות. למה מזמור? התשובה היא כי שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ולכן יש כאן מזמור שמחה. לכן גם נהגו לקום ביום תשעה באב אחר הצהריים, אחר חצות. מדוע? כי יש אבלות על החורבן, אבל יש גם שמחה על כך שעם ישראל ניצל, והקדוש ברוך הוא במקום לגבות את החוב מעם ישראל, הוא גבה את החוב מהמשכון, המשכן, המקדש, אותו הוא לקח בתור משכון ולא את עם ישראל. ונעמיק בדברים. יש לאדם גוף ונפש, הנשמה ממלאת את הגוף, כך אומרים חז"ל בגמרא מסכת ברכות בדף י. מה משמעות הדברים? הרעיון הוא ישנה התאמה בין הגוף ובין הנשמה. אם יש נפש של בהמה בגוף של אדם, הוא תמיד חושב על עצמו כמו בהמה. ואם יש נשמה של אדם בתוך גוף של אדם, אז ישנה יכולת של הנשמה לבטא את עצמה בתוך הגוף הזה. בקבלה קוראים להתאמה הזו, למיזוג הזה, אורות וכלים, הנפש והגוף. יש התאמה בין האור לבין הכלי, זה נהדר, או בין הנשמה לבין הגוף, זה יפה. אבל אם אין התאמה, יותר מדי אור, הכלי והגוף נשברים. צריכים אורות וכלים, התאמה בין הנפש לבין הגוף, בין האור לבין הכלי. ולכן אומרת המשנה באבות, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אבל מי שחוכמתו מרובה עם מעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. מדוע? מכיוון שיש לו הרבה חוכמה, אבל הוא לא מתרגם אותה הלכה למעשה, הוא לא מחפש להתקדם בחברה, בעבודה, בלימוד, הוא לא מתקדם קדימה. יש לו הרבה חוכמה, הרבה אורות, הרבה אנרגיה, הרבה התלהבות, הרבה מוטיבציה, הרבה רצון, אבל אין לכל האחר שכזה תרגום בעולם המעשה. אם אין תרגום לכל האנרגיה בעולם המעשה, אז זה אורות בלי כלים. אורות בלי כלים בהקשר הזה יוביל את האדם למצב שהוא מתוסכל, מאוכסב, שבור, לחוץ, עצבני. יש רק חוכמה, אין מעשים. אם חוכמתו מרובה עם מעשה, הוא יהיה אדם מתוח ועצבני. יש לו חוכמה איך להיות רגוע של לב שמח ויצירתי, אבל הוא נשאר בעולם החוכמה, הוא לא מתרגם את החוכמה הלכה למעשה. אורות בלי כלים, שבירת הכלים. יש לו אנרגיה, מוטיבציה, רצון, אבל בלי עשייה, ואז הפער גדול בין הרצונות לבין המציאות, והוא נשבר, מה שקרוי שבירת הכלים. כך אומר הנביא ירמיהו, בזמן המקדש היה כלי גדול שיכול להכיל את האורות הגדולים. יש אורות גדולים, יש שפע גדול, וזה מגיע למקדש. יש מקום גשמי ששם נמצא השפע הרוחני, שם יש גילוי שכינה במקום המקדש. יש אור גדול, ואכן זה בא ידי ביטוי באשריכם ישראל. כשם למעלה בית המקדש קיים, אין אומה ולשון יכולים לשלוט בהם, כמו שאומרת הגמרא כתובות בדף סמך וב. אבל כאשר בית המקדש נחרב, אותו אור גדול של אין אומה ולשון יכולה לשלוט בעם ישראל, מתהפך לכאב גדול, משועבד לאומות העולם, ולא סתם אלא מתגוללים בין הגללים של בהמות אומות שפלות, כפי שמופיע בגמרא כתובות סמך וב. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בכם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסר את עם ישראל ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמה של אומה שפלה. אומר המהר"ל, אמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, גם על המצב הטוב של אין אומה ולשון יכולה לשלוט בכם, וגם על המצב הרע, לא עושים רצונו של מקום ואז מוסר אותם בידי האומה השפלה, ונופלים ומתגוללים בין הגללים של בהמת האומה השפלה. וכמו שמצינו אותו רשע מגרמניה, היטלר, ימח שמו וזכרו עליין, קבוצת פוחזים, וכבש מדינות, לא דרך הטבע בכלל, כתב הרב דסלר, ראינו בחוש, בדור שלנו. את המצב הזה, שהרי בנוהג שבעולם המצוין ביותר בכישרונות, בכוחות מלומד, הוא מנהיג מוביל את המדינה. מנהיגי האומות הם לא צמחו משום מקום אלא אחרי ריבוי עבודה, למידה ועשייה שקשורה למנהיגות. כך זה קורה במדינות מתוקנות, כנראה שיש עדיין מקומות שזה לא קורה בעולם, כמו בארצנו, אבל בדרך כלל כך זה. אומר המכתב מאליהו, האם אפשר בדרך הטבע שיקרה, חבורת אנשים ריקים מכל הבנה, מזדמנים מאחורי הריחיים באיזה מדבר ומרתף לשתיית שחר, אנשים בלי שום רקע, והם עולים לשלטון, ועוד על גרמניה, כך היה בשנת תפרריש צדי ג' לפתע, בלי שום מחנה מוקדמת, כמה חבורה לא מוכרת, כבשו את גרמניה בלי שום מעלת חוכמם, והניגו כמה מדינות תחתיהם. דבר כזה ראינו בצורר הרשע וסייעתו עם מחשמם עשרות שנים. אנשים פשוטים, אנשי שוק, מתעסקים בדברים קטנים פחותים, הפכו למנהיגים בהצטיינות יתרה, חכמים הם עלי הרע, ולעיתיב לא ידעו, זוהי השגחה גלויה, קשה, אבל השגחה גלויה. כל עניין שלא מובן בסדר הטבע, רואים בעין שיד השם עשתה את זה, שהרי זה לא כפי דרך הטבע. עוד, אם היה חשש לטעות שם היד המקרה עשתה את זה, נפלנו לידיים לא טובות, בטעות, אבל כשרואים תהפוכות נוראיות שכאלה, מדינת גרמניה הייתה נראית כידידותית, ולכן הרבה משכילים, משכילים עם סין, משכילים עם סמך, הם האמינו שפה יהיה השינוי, עד שכתב המשך חוכמה שחשבו להפוך את ברלין לבירת העם היהודי. כך המשך חוכמה בסוף פרשת בחוקותיי כותב, והוא מתאר את החומרה שבהתבוללות, וכל זה בגלל גודל הביטחון והאמון בגרמנים, והיא האומה הפכה למכונת ההשמדה הנוראה, הורגים בלי הסבר הגיוני, בלי שאנחנו מאיימים, בלי שיכולים להגן על עצמנו, בלי שיכולים לתקוף. עד רבה, במושגים גרמנים, היהודים המתבועלים תרמו לגרמנים. אין לזה הסבר בדרך הטבע. על זה אמר רבן יוחנן בן זכאי, ישריכם שנופלים לבירה מקטע בלי שום הסבר, ורואים שאין כאן סטטיסטיקה, היגיון ודרך הטבע, אם כן הכל משמיים. אפשר לשיר, אשרינו, מה טוב חלקנו למרות הצרות הגדולות, כי רואים שלא יד המקרה עשתה את זה, אלא איסורים משמיים. זו הגבורה היהודית בשואה, לדעת להיות צדיק ורע לו, אבל כן מרגיש וטוב לו. זו הגבורה היחידה שיש, גבורה יהודית בשואה. זו הגבורה היהודית שאותה אנחנו מנציחים ומעבירים לדורות הבאים. כך אמר רבי עקיבא, כאשר סורקים את בשרו עם הסריקות של ברזל, לזמן הזה הוא ציפה לקרוא קריאת שמם בכל נפשך, אפילו מוסר את נפשו ובשמחה, והתורה הזו לא תשכח עם פיזרו. ולמרות כל הצרות והאיסורים של פרשת האזינו, כתוב שם, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. התורה היא השירה, משבחים את הבורא, מי חמוך באלים השם, באילמים עושה עצמך אילם, בהסתרה שבהסתרה עדיין אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אם כן זו הכוונה, אורות בלי כלים, ובכל אופן שרים אשרינו מה טוב חלקנו. יש אורות אבל אין כלים, יש התנהלות שהיא לא כפי הסטטיסטיקה, אבל לרעתנו. ונראית שיד השם עשתה זאת, ובכל אופן עם ישראל שרים, אשרינו מה טוב חלקנו, זה התיקון, זה יצירת הכלים, כשיש יותר מדי אורות, והייתה שבירת הכלים. עם ישראל באותו דור של המקדש, היו בדור של שפע. שפע של רוחניות, של חיות רוחנית, אבל זה נוצא לרעה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה בבית ראשון, והקדוש ברוך הוא שבר את הכלים והשאיר את האור, האור של בית המקדש, הוא כעת לא אור של ניסים בבית המקדש, אלא גילוי של הנהגת מידת הדין, צרות ואיסורים, קשיים והתמודדויות, וכעת עם ישראל מתוך הצרה והצוקה יצטרך לשיר אשרינו מה טוב חלקנו. לא בזמן גילוי האור בבית המקדש, אלא בזמן צי החושך שנשברו הכלים, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, אומר הרב פינקוס. כך נוכל להבין את שכתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. אומר המדרש, דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו ללקוט שושנים, זה הצדיקים, בא לקחת אותם. הוא לוקח את הצדיקים, מדוע? למה? כדי להציל את עם ישראל. למה? כי אם יש להם צדיקים כל כך גדולים בדור הזה, צדיקים שגדלו יחד איתם עם כל הצרות והאיסורים, והם גדלו להיות צדיקים, אז איפה? איפה שער העם? הצדיקים, כמו היינו אומרים, מהווים כתרוג על עם ישראל בדור שלנו, צמחו גדולי עולם, בדור שלנו צמחו מורן הרב אליושי והרב עובדיה, הרב אוזני, הרב קניבסקי, כולם גדלו איתנו, היו איתנו. הם היו בזמן המלחמות, הקשיים, ההתמודדויות, הם היו עם אנשים בגיל שלהם, והם פרשו מבלי העולם והגיעו להישגים רוחניים שאי אפשר לתאר, ויש עוד הרבה, והם חיים איתנו, הם בדיוק כמונו, מכירים את ההתמודדויות, את הקשיים, והם צמחו, והם פרחו, והגיעו להישגים שאין לתאר, אין לשער, הם היו פה איתנו. בספר דעת, חוכמה ומוסר הוא אומר, גדולי הדור, אור הדור, אבל לפעמים זה ריבוי אורות, יותר מדי אורות, שבירת הכלים. למה? אם יש צדיקים גדולים בדור, זו תביעה לדור כולו. תראו, מול העיניים צמח אדם כזה, כמו שומע החפץ חיים לגבי משה רבינו ויהושע, ונתת מהודך עליו. כך כתוב על משה רבינו, ונתת מהודך עליו, לא כל הודך אבל מהודך. משה רבינו פני חמה, יהושע פני לבנה, והדור היו אומרים, זקני הדור שבאותו דור היו אומרים, איך זה ייתכן? הם בכו, הם התלוננו, הם הצטערו, אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה. אומר החפץ חיים, למה? התשובה היא, אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה חלימה, על עצמם הם מתלוננים, על עצמם הם בוכים, כי יהושע, אמנם הוא לא משה רבינו, הוא לא פני חמה, אבל פני לבנה, הלבנה מקבלת מהחמה, יהושע גדל איתם, והוא הגיע למקום גבוה כל כך, זה מה שאמרו, זקני הדור, יהושע גדל איתנו, איפה הוא הגיע ואיפה אנחנו הגענו, זה מה שהטריד את זקני הדור, לכן, זקני הדור לא פעם תביעה על הדור, וכך, אם היה בית המקדש, אז איך עוסקים בעבירות חמורות? אם יש צדיקים כאלה בדור, איך לא כולם הגיעו למקום כזה, או הגיעו למקום דומה לזה? לא צריכים את הפרסום של זקני הדור וצדיקי הדור, אבל את הצדקות, בהחלט. אבל כמו שאנשים אומרים, אנשים רוצים אדמו"רים של פעם, צדיקים של פעם, אבל הם לא רוצים להיות יהודים של פעם. הם רוצים, כמו תרבות של גויים, להתחבר לצדיק, לתת לו צדקה, וזהו, להמשיך עם עולם של גויים, עולם של אשליות. אם היה חפץ חיים היום, הוא היה הצדיק של הדור, הדור לא מחזיק מעמד, כזה צדיק בדור הזה, ואנחנו ברמה נמוכה. נזכור, בזמן הרמב״ם, כמה שעות היה אדם עובד ביום? 3 שעות. כמה לומד ביום? 9 שעות. לפני 30-40 שנה, 60 שנה, יהודי היה לומד 3-4 שעות ביום, ואז יוצא לעבוד. יש מהלך, ולכן צריכים התאמה בין האורות לבין הכלים, בין צדיקי הדור לבין הדור. ולא להתלונן ולומר על מי היו הימים הראשונים טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. אתה מתלונן מדוע אין צדיקים כמו הדור הקודם? התשובה היא, בגלל הדור, לכן אין צדיקים כמו הדור הקודם. ישנו מהלך דומה, אומר הרב פינקוס, כתוב בזוהר פרשת נוח, באלף השישי ייפתחו שערי חוכמה. כך כתוב בזוהר פרשת נוח, וכעת רואים בהחלט איך שבאלף השישי נפתחו שערי חוכמה, במה שקשור לרפואה, טכנולוגיה, המצאות שבהחלט מדהימות מיוחדות כל פעם מחדש. בעולם שלנו גם אפשר לראות ריבוי אורות ואין כלים. ריבוי אורות, שפע טכנולוגי מיום ליום. עוד המצאות נהדרות שמשדרגות את תנאי החיים של האדם. אבל בני אדם לא מותאמים לשפע הזה. במקום להפוך את האנשים ליותר סבלניים, יותר מתורבתים, יותר שמחים, יותר מאושרים, יותר שלווים, הופכים להיות יותר עצבנים, יותר מתוחים, יותר חרדות, יותר דיכאון. יש אורות, נתינת מענה לצרכים של בני האדם, שיפור בכל הטכנולוגיה, ויש פחות כלים. פחות בני אדם שמנצלים את האורות לטובה, אלא מנצלים את זה לרעה. הם נעשים יותר עסוקים בעצמם, יותר עסוקים בהנאות, פחות בערכים. עוד לפני 30 שנה בצבא היה חינוך של אחד למען כולם, כולם למען אחד. היו אמירות של טוב למות בעד ארצנו, היו ערכים ומסירות, וזה היה בהחלט מרשים. אבל היום אתה הולך לקרבי לצבא, למה? להגשמה עצמית, להצליח אחר כך בחיים. זהו, כבר לא תרבות של ערכים ונתינה, אלא ניצול, עוד ועוד, מה אני יכול להרוויח? בהחלט, יש יוצאים מן הכלל, אבל מדברים על התרבות, על מה שמדברים, על מה שמחנכים, לא על יוצאים מן הכלל, ריבוי האורות. הטכנולוגיה לא מביאה את האדם להיות ריבוי כלים, חכם יותר, יעיל יותר מבחינה מוסרית. אלא כמו שאומרים מחשב, מוחשב, הוא נעשה יותר ויותר, שובט בחיים, לא מתפקד, לא יוזם, לא אחראי. ריבוי הפינוק מגביל את האדם ולא מקדם את האדם. כך לגבי המקדש, במקום שאנשים יהיו יותר ערכיים, יותר מוסרים, יותר רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנשים אמרו, מה הבעיה? אכתבה שוב, אמשיך לעשות חטאים. למה? כי יש לי את בית המקדש, שהוא מחפר לי על כל האבונות. שם תהיה הכפרה על כל האבונות. אין לי מה לדאוג, אין לי מה לחשוש. האורות הגדולים של בית המקדש, במקום להפוך את האנשים ליותר ערכיים, יותר רוחניים, הם נוצלו להמשיך לעשות עבירות ולהגיע ביום ראשון אחרי שבת לבית המקדש, להביא קורבן חטאת על כל השוגג שעשו במהלך השבת. בית המקדש קיבע את המצב של אכתה ואשוב. לא חיפשו לעשות שינוי בחיים, אלא ריבוי פינוק לא מזיז את האדם לעשייה, אלא מגביל את העשייה של האדם. כך הורים שיותר מדי מפנקים את הילדים, הילד מפסיק לעשות ורק מתרגל לקבל, וכשהוא כבר לא מקבל, מה שהוא רוצה הוא מצפה, הוא מתלונן, למה לא אוהבים אותי? למה התעללו בי? למה? כי הוא לא קיבל מה שהוא חושב שהוא אמור לקבל, מה שההורים הרגיל אותו שאמור לקבל. איך הוא יודע מה הוא אמור לקבל? כי שנים רבות הוא התרגל לפינוק על ידי ההורים שלו. יותר מדי אורות, אין כלים, שבירת הכלים. לכן תשעה באב קרוי מועד, קרה עליי מועד. מה הכוונה? קרה עליי מועד. הפירוש הפשוט הוא שביא הקדוש ברוך הוא עוד ועוד חיילים מאומות העולם ששברו את ישראל, שברו את הצדיקים האחרונים שנשארו בארץ. קרה עליי מועד לשבור בחוריי. בשורה רעה, לשבור את הטובים הבחורים שבעם ישראל, המובחרים שבעם ישראל, וזה נעשה באופן מזעזע. אבל המילה מועד היא גם ביטוי לעניין חיובי. בתורה כתוב ונועדתי לך שם, כך בספר שמות. כך הם המועדים, כמו פגישה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש את זמן הפגישה ויש את השגרה שיוצאים לעולם כביכול אל ימי החול, שנראה שיש חול חלל מנוכחות השם בעולם, יוצאים לחלל. ויש את הזמנים הטובים, ימים של מועד, מלשון ונועדתי לך שם, המועד המפגש. איזה מפגש יש ביום החורבן תשעה באב וקרה עליי מועד? עד כדי כך, שלא אומרים את החנון ביום תשעה באב כי זה מועד. את מי אנחנו פוגשים ביום תשעה באב? התשובה היא, ביום תשעה באב אנחנו פוגשים את עצמנו, פוגשים את האדם. האדם פוגש את עצמו, לא את הקדוש ברוך הוא, את עצמו. זה מועד שבו האדם מחפש את עצמו, פוגש את עצמו. כמה אנחנו מפיקים את המירב מהצדיקים של הדור, מהקדושה שיש בדור כדי להתרומם. זה נקרא לנצל את האורות שיש. או כמה אנחנו מנצלים לרעה את האורות של הדור, ואנחנו אומרים, אם יש צדיק בדור אפשר לתת לו פדיון נפש, אפשר לסמוך עליו, אני אתרום לו ואמשיך בשלי. אם כן, כך הצדיק מנוצל לרעה. על ידי האנשים הוא מנוצל לבחינת אכתה ואשוב, וזוהי לרעת האדם. בתשעה באב אנחנו פוגשים את עצמנו ואת האחריות שלנו. זה המועד המפגש שלנו עם עצמנו. אין בעיה, ניתן פדיון נפש לצדיק, נתרום לו, ניתן לו, אבל זה בתנאי שיש התאמה בין האורות ובין הכלים. בהרבה מקרים יש יותר מדי אורות, אין כלים, יותר מדי סומך על הצדיק, אבל אין כלים. הוא לא מכין את עצמו, משפר את עצמו, משדרג את האישיות שלו, את עבודת המידות שלו. לא, מצוין שהוא קשור לצדיק, מחובר לצדיק, אבל שלא ישכח גם להיות מחובר אל עצמו, עבודת השם שלו. בהרבה מקרים האדם פוקח את העיניים וזה מאוחר מדי. במדרש כתוב, עם ישראל ישבו על נהרות בבל וראו שירמיהו הנביא הולך להיפרד מהם, עם כולם גאו בבחייה. הגיב ירמיהו ואמר, אם הייתם בוכים בחייה אחת בזמן הבית, לא היינו מגיעים למצב הזה כעת. כעת על נהרות בבל נבכה הרבה הרבה מאוד. למה? כי נכנסים למהלך של גלות. הם לא בחו בגלות על הגעגועים לאוכל, שתייה או בגלל הצרות, אלא הם עצובים על ירושלים, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכרינו את ציון. זכרו את ציון, לא את האכילה והשתייה, לא את בשר הקורבנות, את ציון, את העיקר. חזל ממשיכים לספר על הלוויים שנבוכנצר ביקש מהלוויים, שירו לי משיר ציון, כך אמר הרשע נבוכנצר, ואמרו לו, איך? איך נשיר את שיר ציון על אדמת נחר? נחרב הבית, כעת נשיר על אדמת נחר לעבודה זרה? הם חתכו מיד את בוהנות הידיים שלהם וסמכו שמחה גדולה. כי כך, הם לא רוצים להתקרב לעבודה זרה, אלא אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, זה היופי היהודי, בתשעה באב, ולפני כן מימי בין המצרים, ימי הגעגועים, נכון, דודי חמק, אבל אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שלמרות צרות הגלות עדיין? חולת אהבה אני, מוסרים את הנפש, גם בזמן מלחמות על הגוף, גם בזמן מלחמות על הרוח, התרבות החילונית שיש כיום עדיין מוסרים את הנפש למען שמו, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שתמיד חולת אהבה אני. לכן בתשעה באב לא לומדים תורה, למה? כי אין אורות בתשעה באב, חוזרים לעצמנו, איך אנחנו בלי האורות, בלי השפע, כמה אנחנו מתגעגעים להקדוש ברוך הוא ושמים אותו בלב שלנו גם כשאין את האור. אומר הרב פינקוס בישיבת חתם סופר, היו מאריכים בברכת אהבה רבה בשבועות שלוש שעות, היינו רוצים להאריך שלוש שעות בברכת קריאת שמן? ברכה לפני שמע ישראל, אהבה רבה, אבל רק רוצים, לא מוכנים לשלם את המחיר. רק רוצים להגיע לסוף השלוש שעות, אבל לא לעבור את השלוש שעות. אבל כך, צריכים להכין את עצמנו לייקר את התורה. איך מייקרים את התורה? הכנה לתורה, תפילה, מידות טובות. התורה, האור הגדול, זה האור, אבל צריכים כלים. כלים זה נפש האדם. אם אין כלים, יש רק אור. אם אין תיקון המידות, יש רק תורה, אז יש שבירת הכלים. האדם לומד תורה, אבל היא נעשית לו סם המוות. היא לא מקדמת אותו, אלא הפוך. הופכת אותו ליותר רודף כבוד, יותר מקנה, יותר שלילי. אין לו כלים, אין לו זיכוך הגוף. הוא רוצה אורות, הוא רוצה את תורה, אבל לא לזכך את הגוף. לא להתפלל, לא 20 דקות ברכת אהבה רבה, לא 3 דקות, אם אפשר, פחות מדקה. ולמה? יש אורות, הרבה תורה, אבל אין כלים, אין גוף מזוכח שמקבל את התורה, אין תורה שמשנת את האדם. התורה היא נמצאת באדם כמו חמון נושא ספרים, לכן בתשעה באב זה המועד, המפגש של האדם מועד, ונועדתי לך שם, מפגש, מועד, קרא עליי מועד, תשעה באב, זמן המועד. מה המועד? המועד של האדם לפגוש את עצמו, כמה הוא רוצה להתקרב לבורא עולם. הוא פוגש את עצמו, אבל גם שואל את עצמו כמה הוא רוצה את האורות, את הקדושה, את הרוחניות, אבל כדי אכן לקבל את כל האורות צריכים גוף מזוכח, צריכים להשקיע. כמה אני רוצה להשקיע? אם יש רק אורות, אין כלים, שבירת הכלים. זו התרבות של היום, עוד ועוד, כסף, כבוד, מכוניות, בתים, הרבה אורות, אבל האדם לא נעשה מזוכח יותר, מוסרי יותר, ערכי יותר, שמח יותר. ריבוי אורות, אין כלים, שבירת הכלים. כך גם כן בית המקדש נחרב, כדי שיהיה יותר כלים, יותר הכנה, להכין את עצמנו לקראת השלב הבא, לזכך את עצמנו. המסירות נפש, ההשקעה והקרבה, עבודת השם במהלך הדורות, היא זו שהופכת את חורבן הבית, סותר על מנת לבנות, סותר את בית המקדש, יותר מדי אורות על מנת לבנות. נבנה את עצמנו וכך נוכל לזכות להשראת השכינה בבית השלישי, שירד בנוי מן השמיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.